אתמול למדנו את המשנה בקוף רב עמוד ב', למטה, פשוט נחזור על זה. ישב האחד על הפתח, אנחנו מדברים על מלאכה של צידה, אוקיי? הצד צבי, אוקיי? עכשיו מדברים על צבי בתוך הבית, ואת עומדת בפתח וחוסם ממנו לצאת, אוקיי? אז ישב האחד על הפתח ולא מילאוהו, הוא לא מילא את כל הפתח. Okay? ישב השני ומלאוהו, השני חיה. אם מישהו אחר בא וממלא את כל הפתח, ועכשיו יוצא שבעצם תקופה ומוגעת למטה. ועכשיו יוצא שבעצם הצפי לא יכול לצאת מהבית, או הבאמה, מה שיהיה. אז השני חיה, כי הוא בעצם זה שחסם את הפתח. למרות שהראשון ישב שם כבר, אבל הוא לא עשה שום עבירה, כי הוא לא חסם את הדרך. ישב הראשון על הפתח ובלאהו, ובא השני וישב בצידו, אף על פי שעמד הראשון והלך לו, הראשון חייב והשני פטור. Okay? אומרים, אם הראשון חוסם, ואז בא השני, ואז יצא הראשון, אז השני כרגע חוסם את הפתח. עכשיו יש הרבה שאלות ששאלו הראשונים, מה קורה, איך יכול להיות שהראשון יוצא והשני לא זז לתפוס את מקומו, נכון? מה הבעיה? אומרים כאן, אם הראשון יושב, ואז בא השני, והוא לא חוסם, כאילו כרגע הראשון חוסם. ברגע שהראשון יוצא, השני יוצא שהשני הוא זה שעכשיו חוסם. אז למרות שהוא לא זז, לא עשו שום פעולה, לא כלום, זה שהוא יושב שם, והראשון יוצא, הוא כאילו עכשיו הצד. נכון? כי הוא מונע מהבהמה לצאת מהבית. הבנתם? כן? אוקיי. זה לא החלק הקשה של השיר.
קודם כל, צבי זאת חיה ולא בהמה.
נכון, האם יש שאלה בין בהמה וחיה? נכון, אני חושבת שמדברים כאן על חיות גם שאפשר להכניס אותן לבית אולי. נכון, אבל נכון. אוקיי. הלא מאזן דומה, לנועל את ביתו לשומרו, ונמצא צבי שמור בתוכו. הם אומרים משל כזה, זה כמו שאני נכנסת לבית, סוגרת את הדלת, ופתאום אני רואה שיש צבי בבית. אוקיי? Okay? וברור שאני לא חייבת. עכשיו יש משהו מעניין כאן, למה ברור שאני לא חייבת? מה זה? זה דבר שאינו מתכוון בעצם, נכון? אבל עשיתי פעולה של צידה, אני סגרתי את הדלת. בדבר שאינו מתכוון, ראינו שיש מחלוקת, ולא רק זה, נשמע מכאן שמותר לגמרי לעשות כזה דבר, נכון? אתם מסכימות ש... כן, כתוב, זה כמו מי שנועל דלת ביתו לשמור ונמצא צפי שמור בתוכו, וכאילו מותר. עכשיו, למה זה מותר? דבר שאני מתכוון, הנה יש מחלוקת, האם זה חייב או האם זה פטור, אבל פטור זה פטור אבל אסור. אז אומרים שצידה זה מלאכה מסוג אחר. כי אם שמתם לב, בצידה אין מגע ישיר בין הבן אדם לבהמה בעצם. אתה עושה מעשה כאילו סגירת דלת, ובכך צדת את הבהמה, כן? כאילו, לא עשית פעולה, תפס את זה בידיים. נכון? לא הוצאת חפץ ביד, לא, אין פעולה ממשית. אז רק אם התכוונת לנעול את הבית כדי שהצפי לא יצא, אז את חייבת. אבל בלי כוונה זה אפילו לא מעשה של צידה בכלל. אז זה קטגוריה אחרת, צד זה מאוד שונה. כותב, נכון? את כותבת, את עושה פעולה. אז כאן, אז אם כותב, נגיד, בסדר, עשית משהו וזה יצר כתיבה, אבל לא התכוונת, אבל עשית פעולה של כתיבה בעצם, או את משקה בחוץ, את רוחצת ידיים והמים נופלים על הדשא, נכון? את עשית פעולה של רחיצת ידיים. כאן אפילו לא התכוונת, כן, את שפכת את המים שם, כן? כאן את לא מתכוונת אפילו לצוד, אין אפילו... מה, אז כל פעם שאני אסגור דלת ובמקרה יש זבוב בפנים, אז נקרא לזה, טוב, נדבר על זבובים אחר כך, שאולי הם לא קשורים לעניין הזה בכלל, אבל זה כאילו את עושה פעולה בלי מעשה בכלל.
אני חושבת שבצייד יש מהצד השני חי. ומה שמעניין, זה שהגמרא לא מייחסת כוונה לחי הזה. אולי הצבי לא התכוון בכלל לצאת. למה הם לא חשבו על זה? כי מניחים אימפולסיביות שכל חיה רוצה לברוח.
אז מדברים על זה דווקא.
כן?
כן. דווקא דיברו על כך שאם ה... כן, זה כאן, אם הוא בבית, והוא... איפה זה? אולי זה מופיע בהמשך, שדווקא אם זה חיה... כן, בואו נראה, אני חושבת שזה בעמוד של היום. נראה, אם לא, אז נחזור לזה. אמר בי אמר רב חייה בראשי, אמרה, נכנסה לו ציפור תחת כנפיו, כן, מה אם את יושבת סתם וציפור נכנס תחת בחולצה שלך או משהו, וזה בעצם צל את עצמו, כן? זה בעצם ניצוד, יושב ומשמרו עד שתחשב. את לא חייבת להעיף את זה ולתת לו לברוח חופשי. את יכולה לשבת שם עד סוף השבת, ובסוף השבת באמת לתפוס את זה. אוקיי? אז לא חייבים לתוך חלון או משהו. אוקיי. או יכול להיות, כן, רש"י מסביר תחת כנפיו, הוא אומר תחת כנפי כסותו, ואין יכול לצאת, שנעל בפניו מעלה. זה יכול להיות שהוא נכנס לבית. אז אפשר, או, טוב, אמרנו עם ציפור, הוא לא נחשב בבית, אבל במגדל. אוקיי? ואת לא חייבת לפתוח את זה, את יכולה לשמור את זה, ולא לפתוח את החלון או הדלת, לא לתת לו לברוח, עד סוף השבת. מה טיב רב נחמן בר יצחק? יש לו קושי. ישב הראשון על הפתח ומלאו, ובא השני וישב בצדו. אף על פי שעמד הראשון והלך לו, הראשון חייב, והשני פטור. מה אליו פטור אבל אסור? כאילו אומרים, זה כמו המקרה הזה, שהוא היה בפתח, נכון? השני היה בפתח, הוא לא עושה כלום, נכון? אבל גם לא אומרים לו, אתה חייב לקום ולצאת, נכון? והוא פטור על צדה. אבל משמע שהוא פטור, פטור אבל אסור, נכון? ואם כן, אז הוא בעצם כן נחשב כצד, בזה שהוא חוסה ממנו לצאת. אוקיי? אז אומרים, לא, פטור ומותר. כשכתוב פטור, במקרה הזה, בדיוק כמו שהסברתי קודם, זה מקרה שהוא פטור אבל מותר. ההכנה ממסתברא, וכמה הוא יוכיח את זה, מדקתני סיפא, בדיוק מה שאמרתי כשלמדנו את המשנה. למה זה דומה? לנועל את ביתו לשמרו, ונמצא צבי שמור בתוכו. מכלל זה פטור ומותר, שמע מינה. אוקיי? ומנסים להוכיח מזה שעשו השוואה בין המקרה שהראשון עומד שם בחוסן, והשני, עכשיו כשהראשון יוצא, השני יוצא שהוא חוסן, ואם כן, האם הוא חייב לזוז, כאילו, האם הוא חייב לזוז, או האם הוא עובר על איסור צידה. אז אומרים, דווקא חשבו אולי שפטור הכוונה בדרך כלל, אלו שלא למדו איתנו מההתחלה, בדרך כלל יש כלל שכשכתוב פטור בשבת, הכוונה פטור אבל אסור. זאת אומרת, זה פטור מדאורייתא, אסור מדרבנן. למרות שגם דיברנו על זה שכל החידוש הזה של פטור אבל אסור, זה אולי קצת מאוחר יותר למשנה, ולכן כשהמשנה כותבת פטור, לפעמים הכוונה פטור, לפעמים הכוונה מותר. והמשנה לא כל כך, לא היה למשנה חוק כזה. אוקיי, כל פעם שכותבים פטור זה פטור אבל אסור. לפעמים הם נקטו במילה פטור בגלל שהם התכוונו מותר, ולפעמים הם נקטו בזה פטור כי פטור מדאורייתא, אבל אסור מדרבנן. אין לזה כל כך עקביות, למרות שהגמרא, ודווקא בסוגיה שלנו שנראה היום, ממש מנסה למקם איפה פטור זה פטור אבל אסור, ואיפה פטור זה פטור מותר. והם אומרים שיש רק שלושה מקומות שפטור זה פטור ומותר. עכשיו, וזה גישה שאנחנו רואים הרבה, שבמשנה הדברים לא היו כל כך מבוססים וברורים, והמוראים מנסים לתת כללים, ושהכל יהיה... יסתדר לדבר אחד, וזה קשה כשלוקחים, כשמוסים לעשות זה על המשנה, שבמשנה עצמה זה לא היה בדיוק ברור, אבל המוראים רוצים לקבוע כללים כאלה. אז אומרים, מה זה דומה? אוקיי, שמע מינה. איקה דאמרי. עכשיו, יש כאלה שלמדו את הסוגיה בצורה אחרת, אוקיי? זה היה הגרסה הראשונה, שפשוט נחזור על זה. הבאנו את ההלכה של רבי עמי, סליחה, של רבי אבא. הוא אומר שאם נכנס ציפור תחת כנפיו, אז יושב ומשמר, נכון? ואין בו, זה מותר, ואין בו משום איסור צידה. אז שאלו, האם זה לא כמו המקרה במשנה, שכתוב שפטור כמו השני שיושב שם? ואמרו, זה כן כמו המקרה הזה, אבל שם כשכתוב פטור, פטור הוא מותר, והוכיחו את זה מהסוף של הזה, שדימו את זה למי שנועל את ביתו ונמצא צבי שמור בתוכו. ששם הכוונה שמותר. אז איקה דאמרי, יש כאלה, עכשיו התוכן יהיה אותו דבר, אבל הסדר הפוך. איקה דאמרי, אמר רב נחמן בר יצחק, אחרי שרבי אבא אמר את דבריו לגבי הציפור, נחמן בר יצחק אמר, אף עננה ניתנינה. בדיוק, במקום להגיד שהמשנה מהווה קושי, הם אומרים, המשנה בדיוק מוכיח את העניין הזה. אף על פי שאמר הראשון והלך לו, הראשון חייב והשני פטור. מה לא פטור מותר? הרי זה לא פטור מותר, נכון? ואם כן, זה בדיוק מוכיח שאם ציפור נכנס לביתו, לא חייבים לפתוח את החלון. ואז אומרים, לא, פטור אבל אסור. הם אומרים, לא, אולי זה לא הכוונה. אולי באמת כשכתוב פטור, התכוונו פטור אבל אסור. ואז מביאים את הסיפה כדי להוכיח שזה לא הכוונה. אוקיי? אז המי דקטן הסיפה, מה זה דומה לנועל ביתו לשמרו? ונמצא צבי שמור בתוכו, מכלל זה פטור מותר, שמה מינה. אז או שמביאים את המשנה כקושי, ומניחים בהתחלה שזה פטור אבל אסור, ואז אומרים, לא, זה פטור מותר, ומוכיחים מסוף המשנה, או שאומרים, המשנה באה להוכיח. הנה, יש לנו מקרה של פטור מותר, ואז שואלים, אבל כתוב פטור, פטור זה פטור אבל אסור, ואז אומרים, מהספר של המשנה אפשר להוכיח. אוקיי, אז היו שתי וריאציות איך התנהל הדיון. בסופו של דבר מגיעים לאותה מסקנה.
מה הם לא יכולים
להגיד
שזה שני מקרים שונים?
כי הם ראו את זה, זה בדיוק העניין. לא משנה איך קוראים את זה, הם ראו שזה אותו דבר בעצם, כי הוא לא בפועל עשה מעשה של צידה. נכון? בשני המקרים. הציפור נכנס לבית, והוא עכשיו, הדלת סגור. אם הוא חייב לפתוח את הדלת, לתת לו לעוף, כי הוא בעצם, זה מעניין, כי אז אומרים גם שהמלאכה של צד זה לא על הדקה הראשונה. נכון? זה על כך שהוא נשאר ניצוד בבית. נכון? אבל אז לומדים שזה בסדר, כאילו הוא לא חייב. Okay? הוא חייב, אם הוא עושה מעשה שצד את הבהמה, אז הוא חייב. אם הבהמה כבר ניצודה והוא שומר על זה שהוא ניצוד, בדיוק בשני המקרים האלו. הציפור נכנס לבית והוא לא פותח את החלון. הראשון ישב וחסם את הדרך, הוא צד את הבהמה, השני ישב שם גם. הראשון יוצא, השני נשאר במקום, הוא לא עושה כלום, האם הוא חייב לזוז? כי עכשיו הוא זה שצד. אז אומרים, ברגע שהוא כבר ניצוד, וראינו את זה גם בתחילת העמוד ב' בקופה ועמוד ב', שגם שם, ברגע שהבהמה כבר בתוך הביבר, מישהו שצד את זה, הוא לא, סליחה, זה היה, כן, מי שצד את זה הוא לא עובר על צידה, כי זה כבר היה ניצוד. אז זה בדיוק העניין. אוקיי, אמר שמואל, כאן יש לנו את העניין על פטור אבל אסור. כל פטורי שבת, זה שבת, פטור אבל אסור לבר מהנצלת, חוץ משלושה. זה פטור ומותר. אוקיי, מה הם? אחד אוקיי, אחד זה המקרה שלנו. וממי זה פטור ומותר, ואיך אנחנו יודעים, וכאן הוא יחזור על מה שראינו, איך יודעים שפטור ומותר? זה קטני סייפה, למה זה דומה לנו? אלא ביתו לשמור ונמצא צי שמור בתוכו. ואידך, השני, אוקיי, אני שמתי את זה בטבלה שיהיה קל לכם, אם אתם רוצים לעקוב שם. המפיס מורסה בשבת. אוקיי, מי שפותח, יש לו פצע, וזה כמו פימפל כזה, והוא פותח את זה. אוקיי? פאפס זה פימפל. אם לעשות לו פה, אם הוא מתכוון לפתוח את זה כדי שכל הזמן שזה יהיה, זה יכול להיות פתוח ויקבל אוויר וכו', אז הוא חייב. אוקיי? יש מחלוקת ממה הוא חייב, האם הוא חייב משום בונה, כי הוא בעצם בונה פתח, או אם הוא חייב משום תיקון כלי, שהוא מתקן, כאילו זה כמו מכה בפטיש. אבל אם להוציא ממנה לך, פטור. אם זה להוציא את הלכות בתוך הזה, פטור. אוקיי? למה הוא פטור? כי זה מלאכה שאין צריכה לגופה, זה לפי רוב הדעות. שזה מלאכה, כן, לא עושים את זה בשביל המלאכה הבסיסית. וכן, בשביל המלאכה שנעשתה במשכן, או גם כפי רשי, ראינו שמה זה המלאכה שאין צריכה לגופה, שהוא לא רוצה, הוא היה מעדיף שהוא לא היה צריך לעשות את המלאכה הזאת. ואפשר להבין את זה, כן? מי שעושה את זה למי שמפיס מורסה, הוא לא רוצה לעשות כזה דבר, אין לו ברירה, אז הוא פותח את זה. אז אפשר להגיד שזה הסיבה. וממי זה פטור מותר? מאיפה אנחנו יודעים, נכון שכתוב פטור, אבל מאיפה אנחנו יודעים שזה מותר לגמרי? דתנן, מחט של יד ליטול בה את הקוץ. כתוב שאפשר ליטול מחט של יד כדי ליטול בה את הקוץ, כי כנראה ליטול בה את הקוץ זה מותר. אוקיי? כאילו זה, המחט לא מוקצה, כאילו אפשר לטלטל את זה, כדי להוציא את הקוץ. ואם כן, רואים שמותר להוציא קוץ בשבת, וזה מאוד דומה לעניין הזה. רש"י אומר ליטול בה את הקוץ. כן, היינו חושבים שהמחט של יד זה מוקצה, נכון? משתמשים בזה לתפירה, נכון? אז רש"י מסביר, והיינו ג'ומיה דלכה דמצער לה. נכון? להוציא קוץ זה מצער אותו. בגלל שזה מצער אותו, כן, ונראה את זה גם בהמשך, אותו רעיון עם הנחש, בגלל שמצער אותו ואינו חושש אם יסתה מיד, וכאמר ניטלת לכתחילה מחט של יד היא מחט שתופרים בו בגדים, ומשום זה קטן עם בעדה ושסק לפתוח בה את הדלת, קרא לה להם מחט של יד. אוקיי, זה עניין סתדי. אז בעצם הוא אומר, בגלל שמותר להוציא את הקוץ, אז גם אותו דבר מפיץ מורסה. אוקיי? זה גם משהו שמאוד מפריע לו, ואנחנו מתאימים לו לעשות את זה בשבת. ואידך, בשלישי, הצד נחש בשבת. אם את הסטבו שלו ישכנו פטור, אם לרפואה חייב, אם הוא צד נחש כי הוא צריך את זה לרפואה, עכשיו מדובר ברור, לא בחולה שיש לו סכנה, כי חולה שיש לו סכנה מותר לחדש. אבל אנחנו מדברים שזה לא, אז לרפואה כנראה משתמשו בנחשים לכל מיני דברים שם ריפוי. אני חושבת שראינו את זה גם קודם, כשדיברנו על כל מיני סוגים של דברים לרפואות, עם הקמאות וכאלה. ואם הוא מתעסק בו שלא ישכנו, כן, הוא מפחד שאנשך ישך אותו. אז פטור. וממעד פטור מותר, דתנן. קופים, זה מה שלמדנו גם בעבר, קופים קערה על הנר, יש מושג שאין כלי מיטל אלא לדבר הצורך. אני לא יכולה לטלטל כלי כדי לשמש בזה למשהו מוקצה. אוקיי? אם השמן מטפטף מהנר, השמן יהיה מוקצה בשבת, כן, אני לא יכולה לשמש באותו שמן שכבר אני משתמשת בו לנר, ואני שמה כלי מתחת כדי לתפוס את השמן שמטפטף, אסור לי בגלל שאני נוטלת את זה לדבר מוקצה. ואז זה הופך את הכלי הזה למוקצה, כי ברגע שהשמן בפנים, הכלי יהיה מוקצה. אוקיי? אז אין כלי ניטל, אין לדבר הצורך. אז מה כתוב כאן? דתנן, קופים קערה על הנר, בשביל שלא תוחז בקורה, אוקיי? כדי שהנר לא יגיע, אפשר להפוך את זה על הנר, כדי שזה לא יעשה שריפה בקורה, ועל צועה של קטן, כדי אם יש צועה של קטן ברצפה, וזה מוקצה, אז אסור לטלטל את זה, יש גם היתרים בכיוון הזה, אבל אז הוא מכסה את זה עם כלי, אז זה גם לא נחשב, זה נחשב בוטר, ועל הקרב שלא תשח. אפשר לשים את זה על הקרב כדי שלא תשח, ומה רואים מכאן? שזה לא, כאילו, זה לא אסור לעשות כזה דבר, מותר לעשות את זה בשבת. אז בעצם רואים שמותר לצוד נחש בשבת. חדרון הלך העורג. אוקיי, עכשיו אנחנו מתחילים פרק שמונה שבצים. אוקיי, שמונה שבצים המורים בתורה. אוקיי, אז לפני שתתחיל עם זה, אני רוצה שתראו את הפסוקים. אני מתאר לעצמי שהן לא כל כך מוכרות לכם. אוקיי, זה בדף, תסתכלו בדף. באמצע העמוד הראשון, ויקרא פרק י' א', וזה לכם התמי בשרת, השורץ על הארץ, החולה והאכבר והצב למיניהו, והנקה והכוח והלטאה והחמת והתנשומת. אוקיי? עכשיו, כאן הוא מסביר בשטיינזלט שבעצם, כן, אני אגיד את זה במילים אחרות, אבל הוא אומר, אין בעצם מסורת בעל פה, מי הם היו שמונת השרצים האלו, ומאוד קשה, כאילו הצו, כאילו יש כאלה שאומרים שהצו, כאילו הצו זה לא ממש צו, האכבר, האם זה באמת אכבר, וכאילו יש כל מיני דברים שאומרים, למרות שזה שמות שמוכרות לנו, זה לא ברור שהשרצים שדיברו עליהם את רע, זה בדיוק הדברים האלו. אוקיי? כאילו לדוגמה הם אומרים צו, רובם אומרים שזה dead lizard, אני לא יודעת, בדרך כלל מוצאים את זה בנגב, הם אומרים, ויש תמונה כאן שרוצה לראות. אוקיי? אז זה לא ברור שזה הדברים שאנחנו יודעים, וגם לא ברור בדיוק מה זה בדיוק. אוקיי? אבל אם שמתם לב, אוקיי? אז יש שמונה שרצים, יש שלוש בפסוק אחד, יש חמישה בפסוק השני, אוקיי? ואז כתוב, אלה הטמאים לכם. אוקיי? עכשיו, אלה הטמאים, הם אומרים שההי הזה נראה אחד מהדרשות, שההי בא להוסיף עוד משהו, אוקיי? ואני חושבת שלפני אפילו שנקרא את המשנה, נדלג כאילו בדף, אני הכנסתי את המשנה במסכת חולין, שזה יעמוד כבסיס לדיון שלנו היום. יש שאלה לגבי השרצים האלו. אומרים שהאור שלהם, יש מחלוקת לגבי האור שלהם. האור שלהם קשה יותר מהאור של דברים אחרים. אם האור קשה, יש שאלה בעניין טומאה וטהרה, האם האור מטמא כמו הבשר? אוקיי? או האם האור בעצם משהו נפרד מהבשר? אז לפי המשנה במסכת חולין כתוב, אלה שאורותיהן כבשרן. חכמים אומרים, באור הענקה והכוח והלטאה והחומת, ובעצם הכוונה שלו גם לתנשומת, אוקיי? הוא אומר שאלו שבפסוק למד, אורותיהן כבשרן. מה זה אומר? שאם האור שלהם, כאילו האור נטמא בדיוק כמו הבשר. איך הוא לומד את זה? הוא לומד את זה מפסוק למד א', כתוב אלה הטמאים. אלה, הכוונה אלה טמאים, והטמאים, ההי, בא להוסיף משהו. אז אומרים, מה זה בא להוסיף? זה בא להגיד שכל מה שבפסוק לפני כן, רק בפסוק למד, okay, זה כאילו דרשה ממש מהפסוקים, רק מה שבפסוק למד, האור נחשב כמו הבשר והם גם טמאים, האור. אבל באלו שבפסוק כפתת לפי חכמים, החלל, אכבר, הצו, הם אורם אינם כבשרם, ואם כן, האור נחשב כחלק נפרד. אוקיי? Okay? רבי יהודה אומר, לא הולכים כפי דרשת הפסוק, אלא הולכים כפי מה שלפי האובי של האור, כאילו כמה זה עבה וכמה זה קשה, כן? והוא הולך לפי המציאות. הוא אומר, הלטאה כחודה. הלטאה זה כמו החודה, ובעצם זה הדבר שהאור נחשב כבשרן, כי זה רך יותר, אבל כל השאר, אורותיהם אינם כבשרן. אוקיי? האור נדון בנפרד.
זה מאוד משונה, כי החלוקה של הפסוקים הייתה לא אנשי הלכה, עשו את החלוקה.
לא, אבל מה כתוב כאן? החולה והעכבר והצב למיני הוא נקודה, כאילו אפילו יש הפרש ביניהם, זה לא רשימה שלמה. אוקיי? אז אפילו אם נגיד שהם לא עשו את החלוקה, עדיין יש את זה. רבי יוחנן בן נורי אומר, שמונה שחצים יש להם רות, ואם כן הוא חולק על כולם ואומרים, אין אור שנחשב כבשרן. זה בדיוק מה שמייחד את שמונת השרצים, שחותיהן אינם כבשרן. אוקיי, מה זה קשור לענייננו? כי ברגע שנגיד שהאור שונה, כן, אורותיהם אינם כבשרן, אז בדיוק בהמות אלו, אפשר, שרצים אלו, אפשר לחבור בהם. כי מה יקרה? הדם ייכנס לתוך האור כשזה יוצא, וזה יישאר שם, אז זה לא יחזור לתוך הגוף. כי האור נחשב כחלק נפרד. ואם ככה, כדי להיות חייבים בחבורה, אוקיי? וכאן אני רוצה לדון במה האיסור של חבורה, אוקיי? יש שלוש שאלות. החובל בשמונה שרצים במה הוא חייב, אוקיי? יש דעה שאומר שזה נטילת נשמה, אוקיי? ונטילת נשמה, אוקיי? כאילו, כי מי שחובל בו, אפילו אם הוא לא הורג אותו, זה עדיין סוג של נטילת נשמה, כי אדם יוצא. ואם כן, זה תולדה של שוחד. Okay, זה דבר ראשון. דעה שנייה זה רשי מביא שתי דעות. רשי מביא נטילת נשמה שוחט והוא מביא צובע. מה זה צובע? שברגע שהאדם נכנס לתוך האור, כן, זה משנה את הגיוון של האור, זה כמו black and blue mark. כן? זה הופך את האור לצבע שונה. Okay? וחייבים להגיד שזו חבורה שנשאר ומתקיים. כי אם זה צובע את זה לכמה ימים ואז זה נעלם, אז זה לא רלוונטי. אז מדברים על חבורה שישנה את האור לגמרי. והרמב״ם אומר שזה מלאכה של דש. מה זה דש? אתם זוכר? זה לפרק משהו מתוך ולהוציא את זה החוצה. אוקיי? אז לפי כל הדעות האלו אפשר לראות שאם הדם, וזה מה שהם יסבירו אחר כך, אם הדם יוצא ואז חוזר לגוף, ובעצם בסופו של דבר זה ייעלם, אז זה לא חייב. אבל אם, וזה רק קורה, כאילו זה חוזר לתוך הגוף, אם האור הוא חלק מהגוף, אבל אם האור הוא חלק נפרד, אז בדיוק הדם לא ייכנס לתוך הגוף חזרה, לא יחזור לגוף, ואם כן, זה יצא לתוך האור, והאור נחשב בנפרד. אוקיי? אז לפי זה מה שחולק בין שמונה שרצים לשאר שרצים, שנראה עכשיו במשנה. אוקיי? שמונה שרצים האמורים בתורה, הצדן והחובל בהם חייב. אוקיי? כי השמונה שרצים, נראה אחר כך שהגמר יגידו לפי מי זה, נכון? לפי הפשט זה יוצא שזה כמו רבי יוחנן בן נורי. שכל שמונה שרצים, אני רוצה שתבינו את המהלך. כל שמונה שרצים, יש להם אור שעומד בנפרד, לנלך לפי הקיצוני, רבי יוחנן בן נורי, שאומר, כל שמונה שרצים, יש להם אור. מה זה אומר? יש להם אור, שהאור נחשב בנפרד, נכון? שלגבי תשומה בתארה, זה אומר שהם לא נטמאים עם הבשר. יחד עם הבשר זה כגוף נפרד. לעניין שבת זה אומר שהחובר בהם חייב בגלל שהדם יצא לתוך האור ולא יחזור חזרה לגוף, אוקיי? השמונה שרצים הצדן והחובר בהם חייב ושאר שקצים ורמסים החובר בהם פטור. הצדן, אוקיי? אז אם הם חובלים בשאר השרצים הוא פטור, אוקיי? כן, ורשי מסביר למה החובר בהם פטור, דאין להם אור. אוקיי? Okay? כי האור שלהם נחשב כחלק מהגוף. וברגע שפוצעים בהם, חובלים בהם, בסופו של דבר, הדם יחזור לגוף, ואם כן, זה לא נחשב חבלה של ממש. הצדן, עכשיו, לגבי צידה, זה קצת שונה. אם זה לצורך הוא חייב, ואם זה שלא לצורך פטור. אם הוא צד את זה בגלל שהוא צריך את השרת הזה, כי עכשיו אנחנו מדברים על שר שקצים ומסים, לא שמונת השרצים, אם הוא צריך אותם, אז זה חייב. אבל אם שלא לצורך, הוא פשוט רוצה להעיף את ה... כן, הוא רוצה לצוד את הזבוב כדי שזה לא יפריע לו. נכון? אז זה לא לצורך. אז הוא פטור, שוב, אוקיי, זה פטור אבל אסור, כן? זה כמו, וזה מלאך השם, צריך לגופה, נכון? הוא צד את זה, לא בגלל שהוא צריך לזה, הוא צד את זה כי הוא לא רוצה את זה, זה כמו להוציא את המת מהבית, נכון? הוא מוציא את זה לא כי הוא צריך את המת בחוץ, הוא פשוט לא רוצה את המת בבית. חיה ועוף שברשותו, זה בדיוק השאלה שלך קצת. אם יש חיה ועוף שברשותו, הם חיים אצלו בבית, אוקיי? והם כחלק מהבית והם לא רצים החוצה. לא אכפת להם, כן? הם מאוד נוח להם בתוך הבית. הצדן פטור, בחורר בהם חייב, אוקיי? אם את צדה אותם, את פטורה, אוקיי? הבעיה שהם, שזה כנראה פטור אבל אסור, אז צריכים לדון בזה, למה, מה הבעיה מדרבנן? החובר בהן חייב, אוקיי? אבל חבלה בהן ברור, זה חייב, כאילו, כי חובלים בבהמה או באוף, זה חייב, זה חיוב של חבלה, שוב, נטילת נשמה, צבא או דש. עכשיו, אז עכשיו הגמרא מנסה להבין לפי מי הולכת הסוגיה, אוקיי? אוקיי, אז עכשיו אומרים, מדקתני החובר בהן חייב, מכלל דאי להו אור, אוקיי? אז עכשיו הגמרא עכשיו עושה מה שאני כבר הקדמתי, נכון? כי חשבתי אם אני לא אסביר את זה קודם זה לא יהיה מובן, אז התחלתי קודם עם ההסבר, אז כאן הגמרא אומרת את זה. מזה שכתוב החובר בשמונה שרצים חייב, מה אנחנו לומדים מכאן? בכלל זה אומר, מזה אנחנו יכולים להסיק למסקנה. דאי להו אור, שיש להם אור, כי ברגע שחובלים במישהו שאין להם אור, הדם יחזור לגוף. אבל אם יש להם אור, זה אומר שהאור עומד בנפרד מהגוף, מהבשר, אז בעצם חייבים בחובר. מן תנא, אז מי התנא שאומר ששמונה שרצים יש להם אור? אמר שמואל, רבי יוחנן בן נוי היא. דתנן, ואז מצטטים את המשנה לחולין שכבר ראינו, רבי יוחנן בן נוי אומר שמונה שרצים יש להם אורות, אוקיי? זה התשובה הפשוטה. זה מובן עד עכשיו? כן? שיש לנו עניין, עושים קשר בין תשומה וטהרה לחבלה. ברגע שאומרים שבהמות יש להם אור, זה אומר שהאור בנפרד מהבשר. יש להם אור, זה אומר יש לאור סטטוס נפרד. כן, לעניין תשומה, שזה אומר שהאור לא מתמה, נכון? אז אם אומרים ככה, אז אומרים שגם לגבי חבורה, האור עומד בנפרד, ואז הדם יוצא לאור, והדם נשאר באור ולא חוזר לגוף. ואם כן, במקרה הזה, זה דווקא המקרה שחייבים בחבלה. אוקיי? אז עכשיו, רבא בר אפונה אמר רב, אפילו תמה רבנן, אני גם יכול להסביר שהמשנה שלנו כאן הולכת לפי גישת רבנן. עכשיו יהיה קצת קשה לו. הוא יסביר באופן פשוט, אבל יקשו עליו. אז עכשיו זה דעת רב. אוקיי? מאוד חשוב להבין. רב אומר את זה, ועכשיו יהיה לנו קושי. אפילו תמה רבנן, אז קודם נסביר מה הוא אומר. עד כאן לא פליגי רבנן עלי דרבי יוחנן בן נורי, אלא לעניין תומעה. דכתיב אלה הטמאים לכם. לרבות שאורותיהן כבשרן. אבל לעניין שבת, אפילו רבנן מודו. עכשיו הוא אומר משהו מעניין. מה שאמרנו עד עכשיו, שמה שנכון לגבי תשומה, לגבי האור, נכון לגבי שבת, הוא חולק על זה. הוא אומר לא. לגבי אורות, לגבי תשומה במסכת חולין, חכמים חלקו ואמרו מדרשת הפסוק, אלה הטמאים, ההי בא להוסיף עוד משהו. מה זה בא להוסיף? שגם האור של אלו שברשימה בפסוק הקודם, האור שלהם גם נטמע כמו הבשר. עכשיו, אבל זה חידוש ודרשה רק לגבי תשומעה, ולא לגבי שבת, כי הפסוק הרבה דברים לגבי תשומעה, אבל לא אמר שלגבי שבת אנחנו נדון ככה. אז הוא אומר שיש חילוק בין שבת לבין תשומעה. ואם כן, מה נגיד? שהמשנה שלנו הולכת גם לפי רבי יוחנן בן נוי, וגם לפי חכמים, כי גם חכמים אמרו שלעניין שבת, האור נחשב כחלק נפרד, ואם זה נחשב כחלק נפרד, החובל בשרצים חייב, אוקיי? יפה. אם זה מובן זה בסדר, עכשיו יבלבלו את המוח. למה? כי אומרים, לעניין שבת לא פליגי, האם זה באמת נכון שהם לא חוקים לעניין שבת? והתניה הרקע שבברייתא, הצד אחד משמונה שרצים אמורים בתורה, החובר בהם חייב, דיבר רבי יוחנן בן נוי. וחכמים אומרים, וכאן המשפט שמאוד מבלבל את המוח, כי אם תשימו לב בטבלה, כאן יש, אוקיי, בטבלה בצד השני של הדף, עשיתי את זה מסודר לכם, יש ארבע קריאות שונות איך לקרוא את המילים האלו, אוקיי? אז עכשיו אומרים, כי עכשיו יש להם בעיה, רב אמר שלעניין שבת זה שונה מעניין תומעה. אז עכשיו יגידו, אבל כתוב בברייתא, שהצד אחד משמונה שרצים אומרים בתורה, חובר בהם חייב, דווקא מדברים על חבלה בשבת. ומה אנחנו רואים כאן? יש מחלוקת רבי יוחנן בן נוי וחכמים. ולפני דקה רב אמר שאין מחלוקת ביניהם לעניין שבת. אז בואו נראה. רבי יוחנן בן נוי אומר, חובר בהם חייב, וחכמים אומרים, אין אור אלא למה שמנו חכמים. אוקיי, מה זה אומר? שלפי הפירוש הראשון, אוקיי? זה... אין אור אלא למה שמנו חכמים, שבעצם אומר שבבהמות שנמצאים בפסוק למד, יש להם אור, נכון? וחייבים בחבלה, אבל לשאר הדברים הם לא חייבים בחבלה, נכון? ויוצא שכל שמונת התרסים לא חייבים בחבלה לפי חכמים, אוקיי? וזה בדיוק מנוגד לרב, כי רב אמר שחכמים לא חוקים על רבי יוחנן בן נוי, והמשנה שלנו כן מסתדרת לפי רבי יוחנן בן נוי, שהחובר בשמונה שרצים חייב, וכמה רואים לא, החובר רק בשלושה שרצים חייב. סליחה, החובר בחמשת השרצים האלו, בפסוק למד חייב, אבל בשאר הדברים הוא לא חייב, אוקיי? אז זה הקריאה הראשונה של אותה ברייתא. אז עכשיו מנסים לשנות את המילים בברייתא כדי לתאם את זה לשיטת רב. אז מה אומרים? עד רבה. תקראו את זה ההתך. למה שמנו חכמים, אין להם אור. אוקיי? אז מה הוא אומר? שבעצם חייבים לקרוא את ההתך. אלו שמנו חכמים, בפסוק למד, אין להם אור, והם פטורים מחבלה. אוקיי? עכשיו, אמר הבאי, הכי כמר. אין אור חלוק מבשר, אלא למה שמנו חכמים. אוקיי? אז אומרים, הבאי בא ואומר, אז אין אור חלוק מבשר, אלא ממה שמנו חכמים. אוקיי? וכך הוא מסביר שבעצם הכוונה כאן שאין אור חלוק מבשר, אור לא שונה מבשר, כן? אלא לאיפה שמנו חכמים, שדווקא בדברים מסוימים. זה, רק שנייה. סליחה, אני קראתי את זה לא נכון. אלא, נכון, בגלל זה בבלבלתי. אין תודה, אין אור חלוק ממסר, אלא למה שלא מינו חכמים. אוקיי? שאין הבדל בין האור לבשר, אלא לאלו שלא רשמו חכמים. נכון? לאותם שלוש שהם לא רשמו. אוקיי? אבל כל שאר נחשבים שאורם חלוק מבשרם, ולא נחשב חבור. אבל אמר לרבה, למה שבנו חכמים כאמר. אי אפשר להגיד ככה, איך אתה משנה את המילים שלא מנו חכמים, כן? זה כתוב שמנו חכמים. אז אלא אמר רבה, הכי כמה. אין אור מטמא כבשר, אלא למה שמנו חכמים. עכשיו הוא מוסיף מילה מאוד חשובה. אין, לפי זה יוצא. שבברייתא, מה כתוב? הצד אחד משמונה שרצים החובר בהם חייב דברי רבי יוחנן בן נוי. רבי יוחנן בן נוי דיבר על חבלה בשבת. אבל כשחכמים מגיבים, מה הם אומרים? נכון, אתה צודק לגבי חבלה, אבל אין אור מטמא כבשר אלא למה שמנו חכמים. אבל כשמדובר בטומאה, זה רק אלו שמנו חכמים. אוקיי? ובעצם, הוא אומר שדווקא החמשת האלו, הם פטורים מחבלה, נכון? כאילו כל השרצים טמאים חייבים נכון, חייב בחבלה, אני כתבתי את זה לא נכון כאן, חייבים בחבלה, אבל הוא חולק דווקא בעניין טומאה. והוא אומר שרק אלו מטמאים, ורבי יוחנן בן נוי אומר שכולם נטמאים, נכון? וחכמים באים להגיד, רק חמשת אלו נטמאים, והבעיה שזה, רק שנייה, יש בעיה כאן, שלא כתוב בגמרא עצמה, רק שנייה. אינו מצמד למה שמנו חכמים, אז מכלל, אז עכשיו אומרים, כן, אז החידוש של רב הזה בעצם, שהחלק השני, כשמגיבים חכמים, הם רק מגיבים לעניין טומאה, אוקיי? אז עכשיו אומרים, יש קושי בזה, מכלל שרבי יוחנן בן נוי, הנחנני זה לא מנו חכמים מטמאים, והקטני רבי יוחנן בן נוי אומר, שמונה שרצים יש להם אורות ולא מטמאים. עכשיו מבינים את זה ככה, שרב יוחנן, שחכמים אומרים שרק אלו, רק שנייה, שרים לחלמה, לפי זה חולק, שרק אלו מצמאים. נכון, אז יוצא שלפי רבי יוחנן בן נורי, חכמים באים לחלוק ולהגיד שאורם כבשרם לעניין טומאה, שאלו כן מטמאים, אבל השאר לא מטמאים, ויוצא לפי זה שרבי יוחנן בן נורי חולק ואומר שהם רואים את זה שכאילו הוא אומר שאלו שלא מנו חכמים כן מטמאים, ודווקא רבי יוחנן בן נורי אומר שהם לא נטמאים. אז איך שהם קוראים את זה לפי זה, יוצא שרבי יוחנן בן נורי דווקא סובר שהם מטמאים, וזה בדיוק מנוגד למה שהוא אמר קודם שהם לא מטמאים. אוקיי? רק שנייה. נסביר את זה איך שהם כתבו את זה כאן, ש... אוקיי. הם אומרים ככה, כך כוונת הברייתא, אני קוראת מהשאנסים. כאשר אמר רבי יוחנן בן נורי שכל שמונת התרצים החובר בהם שבת חייב, התכוון לרמוז שרק לגבי שבת יש להם דין אור, אבל לגבי טומאה, אורותיהם של כל השמונה מטמאים כבשרם. זה העניין, אוקיי. שבעניין שבת חייב בחבלה. אבל בא רבי, אז באו חכמים ואמרו, אבל לעניין טומאה, אתה חושב שהם לא נטמאים. כאילו הם עושים חילוק נפרד. לגבי חבלה חייבים, ולגבי רבי יוחנן בן נורי, זה לא מוזכר כאן, אבל זה מה שצריכים להגיד. שלגבי רבי יוחנן בן נורי, כשהוא אומר בברייתא חייבים בחבלה, ובאים חכמים כתגובה, חכמים באים ואומרים, אתה חושב שחייבים בחבלה, ולא לא מטמאים אבל. כאילו שיש חילוק נפרד. ואני אומר שלגבי טומאה, רק חלק נחשבים, אורם כבשרם, וחלק לא. אבל אתה חושב שלגבי חבלה הם נחשבים כנפרד, ואני מסכים עם זה, אבל לגבי טומאה אתה חושב שהם מטמאים, ואני חושב שרק חלק מטמאים. ואז יוצא בדיוק מנוגד, כי אצלנו רבי יוחנן בן נורי אמר שאף אחד מהם לא מטמא כבשרם. אוקיי? אז יוצא, חייבים להגיד שיוצא שרבי יוחנן בן נורי חולק לפי זה, עושה חילוק נפרד בין חבורה וטומאה, ורבי יוחנן בן וחכמים עושים חילוק חלקי בין טומאה וחבורה. שבחבורה הם אומרים כולם חייבים אורם בנפרד מבשרה, ולגבי טומאה יש חלק שהאור נפרד ויש חלק שהאור ביחד. אז הם אומרים זה לא יכול להיות הפירוש הזה, ואם כן הם דוחים את זה, ואומרים, אמר רב עדא בר מתנא, תרי תחי, חכמים אומרים לעניין טומאה אין אור למה שמנו חכמים. אוקיי? Okay? הוא אומר ככה. לא. רבי יוחנן בן נורי אומר לחבלה וגם לטומאה זה אותו דבר. האור נפרד מהגוף. הם חייבים בחבלה בשבת והם מטמאים כשרת. אלא, חכמים אומרים אני מסכים לגבי חבלה, אבל לעניין טומאה אין אור למה שמנו חכמים. לעניין טומאה, האור נחשב כבשר, בדיוק כמו שלמדנו בהתחלה בחולין. שלפי חכמים, תסתכלו בטבלה, לפי חכמים יוצא שבחמשת הדברים האלו אורותיהם כבשרן. וכך הם מסבירים בסופו של דבר את הברייתא. אז לסיכום, אפשר לראות שהברייתא נקראת בארבע דרכים. קודם אין אור אלא מה שמנו חכמים, וזה בעיה, כי אז יוצא שהוא חולק בחבלה. אנחנו עכשיו האג'נדה שלנו להגיד שחכמים לא חוקים בעניין חבלה, ואז אנחנו יכולים להגיד שהמשנה שלנו הולכת לפי, גם לפי חכמים. נכון? זה האג'נדה שלנו. כי הרב אמר בעצם שרב יהודה, אני יכול לקפץ לרב יהודה. רב אומר שבעצם חכמים אומרים שחבלה חייב. אז קודם אמרו, בברייתא יש קושי, כתוב שחייבים. שרק בהמות מסוימות חייבים בחבלה, נכון? האור בנפרד. אז אם כן, שינו את זה לאין להם אור, נכון? אז אמרו, אי אפשר להגיד אין, כש... כן, אי אפשר להגיד מה שלא מינו חכמים, כשכתוב מה שמינו חכמים, נכון? ואז אז כתוב שאומרים, עושים חילוק בין חילוק נפרד, ממש, חילוק בין חבלה לתומעה, גם רבי יוחנן בן נורי יעשה את החילוק הזה, ואומרים, זה לא יכול להיות, כי רבי יוחנן בן נורי מפורש אמר שהם מתמאים, ואי אפשר להגיד כך, הוא אמר גם שהם מתמאים וגם חבלה, שזה אותו דבר. אז אומרים לא, רבי יוחנן בן נורי מסכים שלחבלה ותומעה זה אותו דבר, וחכמים אומרים לחבלה הם כולם חייבים, ורק לעניין תומעה יש חילוק. ואם כן יוצא, שהם לא חוקים לעניין שבת, ורק חוקים לעניין תומעה, ודברי רב יכולים לעמוד. זה מאוד יפה, אבל הם עדיין ממשיכים עם הקושי. והקטי, לעניין שבת לא פליגי, יש לנו מקור אחר שמוכיח לנו שהם כן חוקים בעניין שבת. והתניה, הצד אחד משמונת השרצים האמורים בתורה, החובר בהם חייב. בשרצים שיש להן אורות, ואיזו היא חבורה שאינה חוזרת, זה המשך הברייתא. נצרה הרדם אף על פי שלא יצא, okay, זה מה שנקרא חבורה, זה מה שכבר הסברנו, שאם נצרה הרדם וזה לא יוצא, אפילו אם זה לא יוצא החוצה, אבל נצרה הרדם כאילו באור ולא חוזר לגוף, רבי יוחנן בן נורי אומר שמונה שרצים יש למרות, אז מה יש לנו כאן? בתחילת הברייתא מה כתוב? החובר בהם חיה באיזה שרצים? לא בכל השרצים, בשרצים שיש להן אורות, לא בכל השרצים, שזה דעת מי? זה דעת חכמים, שרק חלק מהשרצים, כן, האור נחשב בנפרד, אבל בחלק מהשרצים אורן כבשרה. ואז רבי יוחנן בן נורי אומר, לא, שמונת השרצים יש להם אורות. אז מה רואים מכאן? שלגבי העניין הנושא כאן זה שבת. לעניין חבלה בשבת הם כן חוקים. אז מה נגיד? אל דאגה, אמר רב אשי, מנתן, הקמה רבי יהודה, דאז הבשר בתר גישקה, דתנן רבי יהודה אומר, הלטאה כחודה, אבל רבנן, זה פליגי הלד רבי יוחנן, לעניין תומעה, לעניין שבת מודי לד. מה הוא אומר? בברייתא, זה הבאנו ברייתא ששם יש חילוק בין אלו שיש להם אור ואלו שאין להם אור. אומרים שלשרצים יש קטגוריות, נכון? אז עכשיו באים ואומרים, אל דאגה, זה לא חכמים, זה רבי יהודה. רבי יהודה הוא זה שאומר שהלטאה כחודה, והוא עומד בקטגוריה נפרדת, וכל השאר, אז בעצם אומרים שזה רבי יהודה וזה לא חכמים. אז אם ככה, מה הבעיה בברייתא? יש דעת תנא קמא ויש דעת רבי יוחנן בן נורי. אבל אמור להיות, מה אמור להיות כתוב שם? כן? אי הכי, היי דברי רבי יוחנן בן נורי, לא אמור להיות כתוב בברייתא דברי רבי יוחנן בן נורי, איך היינו מנסחים את זה? דברי רבי יוחנן בן נורי הוא מחלוקתו, כאילו אלה שדואגים בשיטה שלו, כן? אמור להיות, רבי יוחנן בן נורי הוא לא דעת יחיד, כן, הוא הולך עם חכמים. אז מוזר שקוראים את זה בשמו. מבעלה, היה אמור להיות כתוב ככה. אז תנא, דברי רבי יוחנן בן נורי ומחלוקתו. כאילו, תקראו את זה כאילו כתוב כאן. דברי רבי יוחנן בן נורי ומחלוקתו. ואם כן מגיעים למסקנה שדברי רב יכולים לעמוד. יש לנו מצד אחד דעה אחת בגמרא שהמשנה הולכת רק לפי רבי יוחנן בן נורי וחכמים חוקים. יש לנו כמו שחוקים בתומעה, חוקים בחבלה בשבת. ויש דעה של רב שאומר הם חוקים רק לעניין תומעה ולא חוקים לעניין חבלה. חכמים יסכימו ששמונת השרצים החובר בהם חייב, ויש רק דעה של רבי יוחנן של רבי יהודה שיש משהו בנפרד, והוא הולך אחר גישתה שזה מישוש, איך זה מרגיש האור, ולא כפי דרשה בפסוקים. ואם כן, כאילו כי אם אומרים כפי חכמים שזה דרשה מהפסוק, הדרשה רק תקפה לגבי תומעה, ולא לגבי חבלה. אבל אם אומרים לפי רבי יוחנן שזה הולך אחר מישוש, אז זה אמור להיות אותו דבר לגבי חבורה, כנה לגבי תומעה. אז בעצם יוצא שלפי רב, שוב, זה רק אישת רב, שהם לא חוקים בעניין הזה, ורק רבי יהודה חולק. ועל זה הוא מסתמך בברית האחרונה שהבאנו, שזה רבי יהודה, וזה אישת רבי יוחנן בן נורי וכל השאר. אוקיי. בא מנה, עכשיו שואלים שאלה צדדית לגבי מה החבורה שאינה חוזרת. בא מנה לוי מרבי, מניין לחבורה שאינה חוזרת, דכתיב היהפוך כושי אורו ונמר חבור ברותיו. Okay, האם האור של הכושי משתנה, והאם החברבורות בנמר משתנה, מה החברבורותיו? אילם הדקאי רקמי רקמי, שמדובר בזה שהנמר מנומר, היי ונמר בחברבורותיו, לא כתוב ככה, לא אמור להיות כתוב ככה, מה אמור להיות כתוב? נמר גווניו מבעלה, זה לא המילה הנכונה, אלא ככושי, אז לכן זה בא ללמוד לנו דרשה, אפשר לדרוש את הפסוק, אלא ככושי. מה אורו דכושי אינה חוזרת? אף חבורה אינה חוזרת. וחבורה שחייבים עליו זה חבורה שאינה חוזרת. אוקיי? כמו הקושי. אוקיי. ושאר שקצים. עכשיו מדברים על שאר שקצים, כן? ואומרים ששאר שקצים הוא ממסים החובר בהם פטור והצדם לצורך חייו. אז שואלים, ההורגן חייו? הרי אם הורגים אותם הוא חייב, כאילו אם הוא חובר הוא פטור, אבל אם הוא הורג אותם הוא חייב. אז אומרים, מנתנה, אמר רבי ירמיה רבי אלעזר, דתניה רבי אלעזר אומר, ההורג קינה בשבת כהורג גמל בשבת. אוקיי, מי שהורג קינה זה כאילו הורג גמל, ואסור. מעטיף לרב יוסף, וכאן יש משהו שראינו עם קינים בעבר, וזה סוגיה מאוד מעניין, לא נוכל להיכנס מבחינת הזמן, ומעטיף לרב יוסף, עד כאן לא פליגי רבן הנעלי דרב אליעזר, אלא בקינה שאינה פרה או רבה, זה לא, הם חשבו, אוקיי, וכאן זה מאוד מעניין, כי מבחינה מדעי, הם טעו. הם חשבו שהקינים, כי לא ראו במיקרוסקופ ולא הבינו, הם חשבו שהם פרים מורבים מהאדמה, כאילו שהם קינים באים מהאדמה ולא פרים מרבים. They're not reproductive animals. כאילו כך הוא היה, הגמרא חשבה. ואם כן, דנו בקינים כקטגוריה נפרדת. ואם כן, יש מחלוקת לגבי הקינה, ואומרים שהקינה דווקא רבנן חולקים וחושבים שהקינה, הרי קינה בשבת, הוא פטור, אבל רק קינה פטור ולא שאר שרצים, כן? כאילו הם אומרים, התחילו עם זה, ההורג, מי שחובר בשרצים פטור, כאילו אם זה לא שמונה שרצים, אבל מי שהורג אותם חייב, ואז אומרים, זה רק רבי אלעזר, כי חכמים חוקים. אומרים, לא, 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 חכמים חוקים רק לגבי הקינה. כי הקינה, חשבו שזה לא פורה רבה, ולכן, אלא בקינה זה פורה רבה, אבל שאר שרצים ורמסים, דפרים ורבים, לא פליגי. Okay, ואז אומרים ששניהם לא למדו אלא מאלים. כן, הם הרגו אלים בבית המקדש כדי להוציא את האורות אלים מהדמים, נכון? את האורות באו מהאלים. רבי אלעזר סבר כאלים. מה אלים שיש בהם נטילת נשמה? אף כל שיש בו נטילת נשמה. ורבנן סבר כאלים, מה אלים פרים ורבים? אף כל דפרי רבי. Okay, אז רבי אלעזר אומר, הקינים חיים, ואם הם חיים, הם חיים בדיוק כמו האלים, ומי שנותן נשמה, נותן נשמה. וחכמים אומרים לו, איך דומים לאלים? אלים יש להם נטילת נשמה, סליחה, יש להם פרים ורבים, וקינים לא פרים ורבים. ולכן הקינה לא חייבים על הריגת קינה. אוקיי? אני לא ניכנס למה עושים בימינו שאנחנו כבר יודעים שזה לא נכון. זו שאלה אחרת, איך אנחנו מתמודדים. אמר לה הבאי, בקינה אין פרי ורבה, והאמרה, מר, יושב הקדוש ברוך הוא בזה מפני רעינים, ועד ביצי קינים. יש לנו מקור שיש ביצי קינים. הביצי קינים, אז אומרים, מינה הוא דמיקרי ביצי קינים. זה לא הכוונה לביצי קינים ממש, אלא זה סוג של קינים שקראו להם ביצי קינים. אז אומרים, בהתניה, תפויה וביצי קינים, אז יש עוד מקור, ואז אומרים אותו דבר. מינה הוא דמיקרי ביצי קינים, זה סתם מין שנקרא ביצי קינים. והפרעוש דפרי רבי, מה עם הפרעוש שהוא פרי רבי? בתניה, הצד פרעוש זה פלי, כן? ואומרים, הצד פרעוש בשבת, רבי אלעזר מחייב, רבי יהושע פוטר. אז כאן הם אומרים, אי אפשר ללמוד מכאן, כי שם רואים רבי יהושע פוטר. והפרעוש כן פרי רבי, אבל לא שמתם לב שיש הבדל כאן. אמר רב אשי, צידה ההריגה קרה לי. אנחנו דיברנו על הריגה, אתה מדבר על צידה, צידה והריגה אי אפשר להשפות. עד כאן לא פליגר אלעזר רבי ישוע, אלא דמר סבר, דבר שאין במינו ניצוד חייו, ומר סבר פטור, זה ראינו את זה קודם. מי שצד משהו שבדרך כלל אנשים לא צדים אותם, כן? אז הוא פטור. כן? אנשים לא בדרך כלל צדים, נכון? אף אחד לא צד זבובים כדי לשמור את הזבובים, לעשות משהו או לאכול אותם או משהו כזה. אז אם אין במינו ניצוד, אחד אומר שחייב, השני אומר פטור, כי אם אין במינו ניצוד הוא פטור. אבל לעניין הריגה, אפילו רבי יהושע מודה. אוקיי? אתם רוצות להתקדם עוד קצת, כדי שאני לא אשאיר אתכם בשבת עם יותר דברים, או רוצים לגמור קצת מאוחר? טוב, מי שרוצה לצאת, אני אנסה להמשיך קצת שלא להשאיר אתכם יותר מדי חומר בשבת. הצדם לצורך חייו, מנתנה, אמר רב יהודה אמר רב, רבי שמעון היא. אוקיי? מי שאומר שצד את הבהמה לצורך הוא חייב ושלא לצורך פטור, זה רבי שמעון, דאמר מלאכה שאין צריכה לגופה פטור עליה. אי כדמת נעלה, המאפס בורסה בשבת, אם לעשות לפה חייו, אם לא צריך. Okay, יש, הם אמרו, רבי יהודה אמר רב, שזה לפי רבי שמעון, כן? Okay? שאמר מלאכה שאין צריכה לגופה. היו כאלה שאומרים, כשרב אמר שרבי שמעון, זה רבי שמעון, הוא לא דיבר על המשנה שלנו, אלא הוא דיבר על המאפס בורסה בשבת. אם לעשות לפה חייו, אם להוציא ממנה לך, פטור. על זה הוא אמר, שזה מלאכת שנצריכה לגופה, וזה רבי שמעון שפטר. מנתנה, אמר רבי יהודה אמר רב, רבי שמעון הוא אמר, מלאכת שנצריכה לגופה, פטור עליה. אוקיי? אז יש כאלה שאמרו שהוא אמר את זה על זה. ואי קדמת אליו, היו כאלה שאמרו את זה? לא, כשרבי יהודה אמר רב, זה רבי שמעוני, הוא אמר את זה משהו אחר. ואי קדמת אליו, הצד נחש בשבת, אם יתעסק בו שלא יש לכן הוא פטור. אם לרפואה חייב, מה נתנה אמר רבי יהודה אמר רב? רבי שמעוני, אמר מלאכת שנצריכה פטור עליה. אוקיי, אז בעצם יוצא שהיה מחלוקת על המשפט הזה שאמר רבי יהודה אמר רב, שזה שיטת רבי שמעון, על מי הוא אמר, על איזה משפט הוא אמר את זה. האם הוא אמר את זה על המשפט של המשנה שלנו, הצדן לצורך חייו, או האם הוא אמר את זה על המאפס מורצה, או האם הוא אמר את זה על הצד נחש. ואם אומרים שהוא לא אמר את זה על דברים אחרים, אז צריכים למצוא, אז מה הסיבה של פטורים? ומאוד חשוב לדעת אם זה רבי שמעון, כי חשוב האם אנחנו פוסקים כרבי שמעון או כרבי יהודה באותה מחלוקת. אז אם יודעים מה הבסיס למחלוקת, אז יודעים כמי פוסקים. Okay? נעבור ממש במהירות על הסוף ונסיים. אמר שמואל, השולט דג מן הים, כיוון שיבש בו כסלע חיה. לוקחים דג מן הים, עכשיו הוא לא מת באופן מיידי, אבל ברגע שהוא מתייבש, חלק מהגוף שלו מתייבש כגודל של סלע, שזה מטבע, אז זה כבר ידוע שהוא ימות. אוקיי? אמר רבי יוסי בר אבין, הוא בין סנפיריו. חייבים לדבר שיבש לו על הסנפירים, לא על חלק אחר בגוף, אלא אם יש התייבש בגודל הזה, אז ידוע שהוא ימות. אמר רב אשי, לא תמה יבש ממש, אלא אפילו דעבד רירי. אפילו שזה הפך למשהו סליימי כזה, כאילו רירי. אוקיי? אז ברגע שהפך לרירי, זה כבר מספיק להגיד שהוא ימות. אוקיי? אז כל אחד קובע, זה מאוד מעניין המקרה הזה. למה? מה אם מישהו מוציא את זה? והתכוון להוציא לחמש דקות. האם הוא חייב? כאילו, בואו נגיד, כן, שמעתי מקרה, אוקיי, מישהו רוצה להוציא, יש לו אקווריום, כן? כמה, הוא מוציא את הדג לחמש דקות כדי לנקות, ואז הוא מחזיר. אז האם הוא חייב על כאילו, האם זה מקרה שהוא עושה מעשה בדקה מסוימת, אבל החטא לא חל אלא עד 15 דקות בערך, נכון? זה כמו בישול, נכון? האם אני חייבת ברגע שאני שמה משהו בתנור, או רק כשזה ממש נתפש אומן, שמתי משהו בתנור לדקה והוצאתי את זה, נכון? אז לא ממש עשיתי כלום, נכון? זה לא התחמם בכלל. אז מתי חייבים? ברגע שזה ממש התבשל, או ברגע שהדג כמעט מת, או אם עשיתי פעולה שיכול לגרום לכך, אם אני כבר חייבת. אז זה שאלה מעניינת. אוקיי, אמר שמואל, הושיט ידו למעי בהמה. אוקיי, האמת היא נפסיק כאן, כי זה כבר הקדמה לעמוד הבא. זה מדבר, אם מישהו מוציא מעי בהמה, או משהו אחר, הוא עוקר דבר מגידולו. אז אם זה נחשב כמלאכת קוצר, אבל מצד שני זה לא מחובר לקרקע. יש דיונים, רק כדי להקדים לכם, לצאת לכם קצת הקדמה, יש כאלה שאומרים בהמות הם מחובבים לקרקע, ולכן יש דיני קצירה בזה או התולש, אבל השאלה לאיזה מובנים בהמות נחשבים מחובבים לקרקע, כי הוא נחשב מחובר לקרקע לפי חלק דיון מסוימות, כי הוא ניזון מהקרקע, אבל אולי זה לא קשור לעובר שבתוכו, ויש דיונים בזה. אוקיי, זה להיום.